אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. טוב שבאתם, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. שלום גם לכן עוז ואיתי סופרין, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה?
אז על מה נדבר היום? אנחנו נדבר עם אלעד ברנוי, האיש שלנו בלונדון, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על ספרים מהעולם דובר האנגלית, בדרך כלל, שטרם הגיעו, ואולי לא יגיעו, אולי לא יתורגמו, וכדאי שנדע מה הולך. כן. שנהיה מעודכנים לגבי העולם הגדול.
נדמה לי ש...
סובב לו העולם הגדול.
נדמה לי שהוא ידבר לפחות על ספר אחד שאולי כן יגיע.
אוקיי, אנחנו נבדוק את הנושא הזה. כן, אני כנראה ש... הוא ידבר על טאנה איסי קורץ, הספר החדש שלו. למה למתוח את ה...
רציתי למתוח, שיגידו טוב... אז לא נעבור תחנה, נשאר איתם לשמוע איזה ספר, כן יתורגם.
נכון, אתה צודק. נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, האח גרין, שיספר לנו עוד סיפור מעולם הספנות הספרים וחנויות הספרים המשומשים.
נכון, אבל נתחיל בחרמות בחרמות, כן, אנחנו מדברים על זה.
ובשריפות.
כן. גם כן, חשבתי להגיד בשריפות, אבל אז אמרתי, טוב, אבל אז... זה שוב יגלה לאנשים מה אני הולך לדבר, ואני אוהב סודות, אני אוהב לשמור את המתח ככה, את המאזינים בקצה הכיסא.
זה לא עובד ככה, אתה צריך להבין גם את העניין הזה של הפאוזות, זאת אומרת, זה לא, זה רדיו. הפאוזות הדרמטיות האלה,
לא עובדות?
זה לא תמיד עובד לטובתך.
אני לא יודע בקשר לזה. טוב, חרמות, אנחנו מדברים על זה לא מעט, אני חייב להודות שאני קורא את העניינים על החרמות ברחבי העולם, אני רואה את מה שקורה מהבחינה הזאת שם בארצות האחרות, וזה די משמח אותי, זה מעודד אותי, כי לפחות במה שנוגע לספרים בינתיים, נראה שישראל יחסית שפויה. אנחנו לא מחרימים ספרים באופן הנלהב שבו מדינות אחרות כל כך נלהבות להחרים אותם, או שאולי זה רק על פני השטח. או שפשוט ספרים פשוט לא מעניינים, ישראלים.
אני לא מסכימה בשום היבט של שום דבר מהמשפט שאמרת, אבל לא משנה.
לא, משנה.
לא, כי אתה יודע, זה כאילו, הדבר הזה שאתה שמח שאצל אחרים רע יותר מאשר אצלנו, זה...
איך מודדים אושר של האחר רע יותר מלך?
אז כן, יש לך בעיות במדינה, אני חושבת. וחוץ מזה, אני לא בטוחה שלא מחרימים פה ספרים. לא מחרימים פה ספרים באותו אופן ברוטלי, אבל יש דרכים מתוחכמות. פה להחרים אומנים ולהסיט נגדם.
אז בואי נדבר על דרכים ברוטליות.
נכון שלא הגענו עוד למצב הסיני.
כן, לא הספקנו לדבר על זה שבסין, בשבוע שעבר, החליטו שהתדמית שלהם כמדינה טוטליטרית, כנראה קצת נעימה מדי, נקייה מדי, אז הם החליטו לגייס לטובת יחסי הציבור הגלובליים שלהם את השיטות של הנאצים, ופתחו בשריפת ספרים.
הנה, עוד פעם, אני חייבת לא להסכים איתך, יובל, אביבי. כשאנשים נזקקים לנאצים בכדי לתאר מציאות, אנחנו יודעים שהשמש שוקעת. באמת.
זה נכון, זה חוק גודוויין, את מכירה את זה.
בוודאי. באמת, ברגע שאתה אומר הנאצים, זהו, זה נגמר. הפסדת.
כן.
אוקיי, מדובר בתמונה שמסתובבת ברשתות החברתיות הסיניות, שהן שונות לחלוטין מהרשתות החברתיות הנפוצות במערב. בתמונה הזאת רואים עובדי ספרייה ציבורית במחוז גנסו, מבצעים, לפי הכיתוב שם, סינון והשמדה מהירים ויעילים של פרסומים בלתי חוקיים. ככל הנראה מדובר בין השאר בספרי דת, בספרייה הכריזו שהם מבקשים להגביר את תפקודם ככלי תעמולה מרכזי המקדם את ערכי סין. הפוסט המקורי נמחק בינתיים. אנחנו מדברים על 65 ספרים בסך הכל שנשרפו תחת פיקוח של פקידי ממשל.
את אומרת מהסינים אפשר היה לצפות ליותר.
65 ספרים, זה אומר שבסך הכל הם די מרוצים מהשאר.
אולי הם לא הספיקו.
או שהשאר עוד לא תורגם לסינית.
או שהם לא הספיקו, כל מיני דברים. לא יודע מה. מדובר בצעד שנקשר בסין לפיקוח המחמיר של השלטון הנוכחי, בכל הנוגע לחופש הדיבור, חופש דת, חופש רעיונות באופן כללי. מתברר שמאז אוקטובר הרשויות הסיניות מבצעות סריקות והחרמות בעיקר בספריות של בתי ספר. זה כפי שהבנתי היה ספרייה ציבורית, לא ספריית בית ספר, אבל הם כן עובדים בספריות של בתי ספר, והם הם מחרימים ספרים שהם לא ראויים ונוגדים את אידיאולוגיית המפלגה הקומוניסטית, או לוהגים להיסטוריה של המדינה, המפלגה או הצבא, ומקדמים, אחד הדברים שמפריעים להם זה שמקדמים באופן עקרוני דת כלשהי, כי הרי בקומוניזם
הדתה.
אסור דת.
אתה גם לא אוהב הדתה.
נכון, אבל אני אוקיי, פחות אוהב שריפת אבל. ספרים.
כן, אוקיי. הצעד הציד דיון לא שגרתי, שמסתייג מצמצום חופש הדיבור והמחשבה בסין, זה גם החזיר את הסינים לתקופות, כמו זו של הקיסרות של צ'ין שי חוואנג, לפני כ-2000 שנה, שבה הוכרז על שריפת ספרים ושריפת הלמדנים. אינטלקטואלים אף פעם לא היו להיט. לא. אף פעם לא אהבו אותם.
אבל אני אוהב שפעם... פעם לא הצטעצעו מאחורי, בואו נשרוף את הספרים, אבל רגע, רגע, בואו נשרוף גם בני אדם.
בדיוק. או לימים, מאו צה-טונג, שהתגאה שבימיו הרגו פי 100 יותר אינטלקטואלים מאשר בקיסרות צ'ין שי חוואנג. אבל איך המבטא הסיני שלי?
מדהים. יפה. אני חושב שזה אותנטי לגמרי.
אבל אפילו בימיו של מאו לא שרפו ספרים באופן שיטתי, לפחות לפי הדיונים כפי שהם נראים בסין כרגע, ובפוסט אחד הוזכר שגם בימי מאו צה-טונג, ספרים בעייתיים הם הוחרמו והוחסנו לטובת ביקורת, אבל הם לא נשרפו. גם הפוסט הזה נמחק, כמובן.
יש להם שיטה שם. אני רוצה להגיד לאנשים ששמים דברים ברשת ואז מוחקים. זה לא עוזר. במיוחד בסין. אתם, מה אתם חושבים שמחקתם אז הרשויות יהיו סבבה איתכם עכשיו?
אני לא יודעת, אני חושבת שאתה נשמע כמו אדם שלא מבין מה זה דיקטטורה ומה זה סין, ולכן אתה מרשה לעצמך לדבר עכשיו על הסינים ככה, אבל מציע לך להיזהר, יש שגרירות סין בתל אביב, ושמור על הפה שלך.
תכלס, אנשים נעלמו במקומות יותר מטורבטים מאשר ישראל. עוד דבר שנמחק, היה מאמר בעיתונות הסינית, שזה דבר מדהים, זה היה מאמר שתקף את הספרייה והאשים את אנשי הסינית ברמה גבוהה מדי של נאמנות אוטומטית לחברה. אמנם מאמר נמחק, אבל עצם זה שנכתב מעיד אולי על הסערה בסין, שבה העיתונות לרוב לא מזדרזת לבקר את הממשל, כי אנשים נעלמים וזה לא נעים להיעלם. עכשיו אני אומר, אולי מדובר במספר באמת מועט של ספרים, אולי בכלל מדובר באיזה צד נלהב מדי של עובדי ספרייה ולא משנה סדורה של המדינה. הם פשוט רצו לרצות, כן? רוח המפקד נחה עליהם, אמרו יאללה, בואו נשרוף כמה ספרים. עדיין שריפת ספרים במאה ה-21, זה דבר די מבאס בסך הכל, לא יודע.
אני חושבת שאנחנו אוהבים לדבר על זה ולדבר על הסינים לעומת המערב, שזה אנחנו כמובן, אנחנו תמיד גם המערב. אבל הנה, יש לנו את הדוגמה הבאה לזה שגם במערב מחרימים, ויובל, זה לא משנה אם שורפים או לא שורפים בעיניי. זה שולי, מעלימים, אוקיי? מה זה משנה?
זה ניואנסים, כן.
אז הנה, גם המערב הנאור והמשכיל והליברלי שלך, באתר בוק ראיות מפרסמים סקירה של הסטטיסטיקה של הצנזורה, ובוחנים נתונים של דבר שדיברנו עליו כאן לא מעט, רשימות הספרים המוחרמים בארצות הברית. בטקסט הזה בחנו למשל את הסיבות לבקשות להחרים ספרים, וגילו שאכן יש קשר לגילויי מיניות, שאנשים לא אוהבים בספרים, וספציפית, כמובן, מין להטאבי. אבל שלרוב היחס למין שגורם לאנשים לבקש להחרים ספר מסוים, זאת אומרת, הם לא יגידו, אנחנו לא רוצים הומואים בספרים שלהם, הם יגידו שפה מתונפת וכללות יש בספרים, בעיקר ספרים של גילאי 12 עד 18. הגיל שבו מקללים ומתנפים לא מעט, גם בלי ספרים.
וגם לפעמים ממשיכים אחר כך לגילאים.
וממשיכים אחר כך, אני עד היום, זה מין תחביב כזה.
תחביב.
כן.
אז יש גרף בכתבה הזאת, הם עשו כאילו סטטיסטיקות וכל מיני כאלה, שמחלק את הספרים ש... לפי קטגוריות, את הספרים שגרמו לאנשים לבקש שיבחנו את החרמתם מאז 2004 ועד 2018. אולי צריך להסביר את זה שוב, למרות שכבר דיברנו על זה בעבר, יש את הספרים, את הבנד בוקס, יש איזה ועדה או, או, או בית ספר שהחליט להוציא את, את הספר הזה מהספרייה. ויש את ה-challenge books, שזה כאילו הספרים שמישהו ביקש להחרים. זה מדברים על הסיבות לבקש להחרים.
כן, למה הורים מבקשים להוציא ספר מסוים?
או הורים, או אנשי דעת, או מורים, זה יכול להיות. כל אחד שרואה ספר בספרייה יכול להגיד, היי חבר'ה, אנא הוציאו.
תוציאו אותו בבקשה. אגב, שמה ההבדל בין להוציא ללשרוף? בסדר, מעלימים אותו, זה הרעיון. סתם אנחנו רגישים לעניין של לשרוף. מה אתה עושה כזה פרצוף? אנחנו רגישים לזה, אבל...
אני עושה פרצוף כי אני מסכים איתך, זה לא נעים לי.
אה, אתה צודק. זה באמת חוויה קשה.
למרבה ההפתעה, לא הייתה הגדילה משמעותית במספר של הבקשות להחרמות באופן כללי מ-2004 ו-2018, למרות שארצות הברית השתנתה בצורה דרמטית בשנים האחרונות, ביחס שלהם לחופש הדיבור ולדברים כאלה. הקטגוריות שומרות על אחידות יחסית לאורך השנים.
העיסוק במין מוביל, השקפות דתיות, שדווקא בלט יותר, העיסוק בהשקפות דתיות שבלט יותר בשנים הקודמות די מצומצם. מה שמעניין זה שעיסוק בפוליטיקה כמעט לא נרשם כעילה לבקשה להחרמה.
כי הם כבר זכו, מה?
לא כעילה, כן, אבל זה גם עניין של הגדרה, איך מגדירים. אז אתה יודע, הכל פוליטיקה בעצם הרי. גם שימוש באלכוהול, סמים, אלימות לא ממש עניינו את המחרימים, מבחינת ההגדרה. כן, יש עלייה בדרישה להחרים ספרים שעוסקים בסוגיות להטביות, כי זה כנראה הדבר שעדיין הכי מפחיד את הבריאות, שהילדים שלהם הילקו בהומוסקסואליות.
כן, הם
ידבקו במחלה הזאת.
בספר, אפילו לא במגע אנושי.
כן.
ספר,
הם ילמדו שם שיש דבר כזה, ואז הם יגידו, אולי אני רוצה להיות הומו, כי זאת הרי בחירה.
כן. אני חושב שהכתבה הזו קצת מפספסת את הנקודה, כי מה שקורה שם זה הכתבת מאוד מאוד מתפלט לנוכח הנתונים. היא עוסקת בטיעונים של אלו שמבקשים מהוועדות הראשונות להחליט על ההחרמה, ואומרת, היא אומרת דברים כמו, אני לא מבינה למה בחרו בספר הזה בטיעון של שפה לא יפה, כי אין בו כמעט שפה לא יפה. ומה שאני חושב שהיא מפספסת, שבהרבה מקרים טיעון עקיף של שפה לא יפה יהיה הרבה יותר הגיוני מאשר, אוי אוי אוי, יש שם הומואים, תחרימו. כמובן, גם המחרימים אינם סתומים, הם גם כן יודעים שצריך להתנהל בצורה פוליטית מסוימת כדי שיתקבל הטיעון שלהם. הם משתמשים בטיעון שעובר חלק באופן יחסי, שפה לא יפה, אף אחד לא רוצה שבני 12 יקראו ספרים שפה לא יפה, אז אומרים, אוקיי.
למה לא? אני לא אכפת לי שהם יקראו.
לא?
לא.
תלוי כמה.
מה זה שפה לא יפה? מה? זה ספרות.
יותר אנשים, נגיד.
אני לא צנזרתי לבת שלי אף פעם שום ספר בגלל שיש בו שפה לא יפה, או בשום סיבה אחרת. אני לא רואה את זה.
אני לא יכול להגיד את הדבר הזה שאמרת עכשיו. אני צנזרתי.
אתה כן.
בכל מקרה, אני חושב שמה שהם עושים זה שהם מסווים את הטיעון האמיתי באמצעות טיעון אחר שעובר יותר חלק בעיניים ליברליות, נגיד. לכן הכותב מציין שיש שם ספרים שזה הטיעון להחרמתם, אף שאין בהם שפה קשה במיוחד. מה כן יש בהם? להטאבים. מעניין.
עוד דבר מעניין בכתבה הוא הספרים המובילים בבקשה להחרימם בשנים 2004 עד 2018, שזה גם רשימה שהתייחסנו אליה בעבר בקשר לשנים ספציפיות. לרוב מדובר בספרי נוער וילדים, אוקיי? זה ה... אתה יודע, אנחנו רוצים לשמור על הנוער. אבל אפשר למצוא גם ספר למבוגרים, למשל רודף העפיפונים, שביקשו להחרים אותו בגלל שפה פוגענית ואלימות. אני קראתי את הספר הזה בזמנו. לא זכור לי שהיה שם שפה פוגענית ואלימות.
כי אין שם כל כך הרבה שפה פוגענית ואלימות. הם מסווים את הטיעון האמיתי שלהם, שהוא מסלמופוביה. הם לא רוצים ספרים שבאו מהמזרח. מה הם צריכים את זה?
לא יודעת, אוקיי. אני חושבת שבאופן עקרוני, המחשבה של הורים שהם יוכלו, גם אתה, יובל, אביבי.
אני כבר נפטרתי מזה. אני הקשבתי לך והפנמתי ויישמתי. אני שמחה.
המחשבה של הורים שהם יוכלו לנקות את השפה של הילדים שלהם, או אף יותר חמור מזה, הרצון שלהם שהילדים שלהם לא יקללו, לא יחשבו על מין, ולא ידעו שקיימת הומוסקסואליות בעולם, כדי שהם לא יוכלו להידבק במגיפה הזאת. זה דבר ששייך לדור שלנו. אנחנו הדור הזה של ההורים, אנחנו ההורים עכשיו, ואנחנו צריכים לתת עליו דין וחשבון. זה מה שיש לי להגיד לך.
כן, אני, כפי שאמרתי...
כי תמיד אנחנו יושבים כאן ומזועזעים, אוי, ההורים, זה, אבל זה אנחנו.
נכון. אני, שוב, לא נעים לי להגיד שאת צודקת. אני נהגתי לצנזר, לא כל כך שפה לא יפה, כמו, נגיד, אלימות באמת. את זוכרת את הדיון שלנו על אבא פיל, שפילפילון הפה ארוך, אבא פיל מגיע הביתה, נותן לו סטירה, והוא פתאום מצליח ללכת, אז זה צנזרתי.
הוא לא נותן לו סטירה, הוא נותן לו, כמו שאמרו בשכונה, דחלה קטנה.
דחלה, ליישר אותו. הוא היה באוף סייד.
לפעמים צריך ליישר את הילד.
נותנים מכה קטנה בצד של הראש, והוא חוזר לתלם.
עם החדק, נחמד, חמוד.
אז אני צנזרתי זה, אבל הפסקתי.
לא יאמת שחשבת שזאת אלימות, שהילד שלך לא יכול לעמוד בה.
לא, לא רציתי שיהיה לו דימוי שלילי של אבא. עכשיו, הבעיה עם זה... זה שהוא גדל עם אבא, הדימוי השלילי של האבא כבר אצלו...
זה בלטין.
בלטין, הוא רואה אותי יום יום, הוא אומר לעצמו, זה הרול מודל, זה המודל לחיקוי שלי.
כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו ואיתנו על הקו כבר אלעד ברנוי, כתב הספרות של שבעה לילות, ידיעות אחרונות, והאיש שלנו בלונדון, בפינתו. אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על המתרחש מחוץ לביצה הקטנה של הספרות העברית. שלום אלעד ברנוי.
אהלן.
על מה אנחנו מדברים היום אלעד?
אז אנחנו נדבר על שלושה ספרים. לדעתי אגב שלושתם היו מועלים על המוקד בסין, לפחות שניים מהם, אבל יש מצב ששלושתם.
לא רק בסין, גם בארצות הברית מוחרמים ספרים להט"בים, זה בדיוק העניין.
זה תמיד מחמיא שמרואיינים מאזינים לתוכנית מתחילתה.
ברור שהם מאזינים, איזה שאלה.
לא כולם, אני רוצה להחמיא.
אז הנה יש לנו שלושה ספרים ש...
נאחזים בכל מחמאה.
הנה יש לנו שלושה ספרים שהיינו מחרימים, אם היינו אמריקאים או סינים.
אני מופתע שאתה דווקא עשית את החיבור הזה בין שלושת הספרים, בדרך כלל זה משהו שאני עושה כשאתה גומר לדבר על שלושתם, ואז אתה אומר לי, לא.
אז חכה לסוף, אני אפילו עושה את זה עוד פעם.
סבבה, בוא נתחיל לדבר על הספרים.
הספר הראשון שנדבר עליו זה הרומן הראשון של תנה אסי קורץ, זה נקרא The Water Dancer, רקדן המים. קורץ הוא ככל הנראה האינטלקטואל האפרו-אמריקאי הכי משפיע של תקופתנו. הוא ידוע, הוא פרץ את הודעה בגלל הכתיבה שלו במגזין אטלנטיק, הוא כתב שם כמה מאמרים שעיקו גלים בארצות הברית, בעיקר המאמר שלו בעד השילומים, שבו הוא אומר שתאי עבדים צריכים לקבל שילומים כמו ניצולי השואה שקיבלו מגרמניה. כמובן שזה זעזע את כל אמריקה, ו... באופן מאוד מעניין, למרות שהוא כאילו מביע דעות רדיקליות, מתים עליו שם. הוא מחבקים אותו במיינסטרים, ג'י-זי וטוני מוריסון ואובמה וכולם, ובסדרות טלוויזיה מזכירים אותו, והוא כתב את הקומיקס בלק פנתר, שגם הפך לסרט, כלומר הוא באמת במיינסטרים.
כן.
ואנחנו מכירים אותו בעיקר בזכות בין העולם וביני, שגם יצא בעברית בתרגום זוהרן מקיאס, שזה ממואר שאני באופן אישי מאוד 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 אוהב, שזיקה אותו בכל שבח אפשרי והכתירו לו ראשו כתרים, והוא נחשב היום לכזה היורש של ג'יימס בולדווין ועוד הרבה תארים אחרים. אז אתם יכולים להבין את הציפיות שהגעתי איתן לרומן הראשון שלו, ולא רק אני, זה נחשב לאחד הספרים הכי מצופים של התקופה הזאת.
אוקיי.
עכשיו הסיפור הוא מתרחש במאה ה-18 בווירג'יניה, במטעים. הגיבור הוא בחור צעיר שנולד לתוך העבדות. יש שם איזה מעבר שהוא עושה מהמטע לתוך הבית, שזה מקיים את הדיון הזה בין, על ההבדלים בין עבד השדה לעבד הבית, דיון שמלקום אקס התחיל. הטוויסט בסיפור זה שיש לו כוחות על. הוא גם יש לו זיכרון צילומי, שזה מבטא מאוד מאוד יפה את הרעיון הזה של קריאה וספרות, והאופן שבו עבדים שכן הצליחו לקרוא, איזה יתרונות זה נתן להם. אבל לא רק זה, יש לו גם יכולת לעבור ממקום למקום ולהזיז דברים בכוח המחשבה. וככה עם הכוחות האלה הוא מצטרף למחתרת המסילה. עכשיו זה מעניין,
איזה יופי, זה נשמע טרנטינו כזה.
כן, כן. והמחתרת המסילה יצא הספר שנקרא מחתרת המסילה של קונסון וייטט, שגם זכה בפוליצר, וזה מעניין לחשוב, לחשוב על הספרים האלה ביחד, כי שניהם משתמשים באלמנטים פנטסטיים כדי לספר מחדש את ההיסטוריה. פה יש את הכוחות העל, ובספר של וייטט יש רכבת ממשית, אפילו שכמובן לא הייתה. ובכלל זה מתחבר על כל מיני מסורות של אפרו-פיוטפריזם, כמו הספרים של אוקטביה באטלר, וגם פנתר שחור, השילוב הזה שבין כתיבה שחורה שמחוברת לאפריקה, או לעבדות של עבדים מאפריקה, לאלמנטים פנטסטיים. שזה ז'אנר אגב שאני מאוד מאוד אוהב.
תגיד, אמרת איך קוראים לספר?
רקדן המים.
רקדן המים.
רקדן המים, Water Dance.
כנראה פספסתי את זה.
עכשיו, אני חושב שהדבר הטוב העיקרי בספר זה שהוא לא נכנס לזוועות של העבדות, הוא לא עושה את זה, הוא לא מתאר את זה באופן פורנוגרפי, שזה באמת הנטייה שיש להרבה כותבים לעשות, ואני לא יכול לסבול את זה. אז כאן זה כמעט לא קורה, ההתמקדות בספר היא בהתנגדות ובריאליזם המאגי ובסיפור הזה של ההתגברות, ובכלל אני חושב שקורץ עושה כאן עבודה מאוד טובה באופן שבו הוא נכנס להלך הרוח של הדמויות, ולא משתמש בהם בתור איזה פלקט כזה, בתור איזה כלי שרת לטובת הנרטיב ההיסטורי והפוליטי, זה לא קורה פה.
אוקיי.
אבל לצערי, למרות זאת, אני מאוד מוכזב מהספר, וזה מבאס אותי להגיד את זה כי ממש רציתי לאהוב אותו.
מדוע?
אני חושב שהבעיה העיקרית שלי זה ש... זה כאילו מוזר להגיד את זה, אבל כאילו קורץ לא נוכח בספר. אני חששתי, החשש שלי היה קצת הפוך, אני חשבתי שהאג'נדה העיתונאית שלו והטון שלו, של כותב כזה, של נון-פיקשן, יפריעו לו לכתוב פרוזה טובה, אבל הוא כאילו עושה משהו הפוך. הספר כתוב מדי, הוא כאילו כתוב יפה מדי. אז קוראים בהתחלה, וואו, איזה יופי, איזה משפטים הוא מייצר, אבל בשלב מסוים, זה כבר, קודם כל זה מתיש, אבל זה גם נראה כאילו הוא מנסה להראות לנו איזה יופי הוא מסוגל לכתוב. וזה ספר ארוך ורחב יריעה מאוד, וכל פסקה היא מין כזה שוויץ כזה של הכוח שלו כסופר. תראו, אני סופר. עכשיו רבק, אנחנו יודעים, אתה סופר טוב. לא צריך כל כך, לא צריך כל כך להתאמת.
אבל זה קצת מחלה באופן כללי של הספרות האמריקאית לפעמים, שאתה, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים פה, שיש תחושה באיזשהו שלב שסופרים אמריקאים רבים יצאו מאיזה בית ייצור כזה של סדנאות יוקרתיות
תוכניות
לכתיבה,
תוכניות כאלה, כתיבה, כן.
ואז אתה קורא אותם ואתה אומר, כן, זה מהוקצה נורא, זה מצוין, זה פשוט בדיוק איך שספרות צריכה להיכתב, הם עושים את זה מושלם, ולכן יש בזה משהו מאוד מלאכותי, וגם מאוד דומה בין סופר לסופר, הקולות הייחודיים שלהם הרבה פעמים קצת עובדים בתוך התהליך הזה של ההסללה שהם עוברים בתוכניות כתיבה האלה.
הסללה.
אז כן, אני חושב שהדבר שקורה כאן באמת מעניין, כי אי אפשר לעמוד מול הטקסט הזה ולהגיד שזה טקסט שלא כתוב טוב. באמת הוא כתוב מצוין, וגם כן אני חושב שיש שם איזשהו קול מיוחד, אבל זה לא קוט. כאילו כשאני קורא את קוט, אני מצפה לכתיבה כזו אינטנסיבית, עם תחושת חירום כזאת, ועומק כזה בכתיבה, וכאילו מה שקיבלתי זה כזה, תראו, אני יודע לכתוב ספרות יפה כמו טוני מוריסון. וכאילו, לא, אתה לא. אז אני...
אתה חושב שתרגמו את זה לעברית, לדעתך?
האמת שמהמעט שהצלחתי לרחרח, כרגע זה לא נראה כאילו זה הולך לקרות.
כי זה לא נשמע סיפור שמאוד ידבר אולי לקהל ישראלי? יכול להיות?
אני לא יודע, אני לא יודע. תשמע, בסופו של דבר יותר ויותר ספרים שעוסקים ב... גם באפרו-אמריקאים, כאילו בשחורים ארצות הברית, וגם בעבדות כן מגיעים לעברית, והשם הזה בכל זאת שם לוהט. את הספר שלו, אגב, We Were Eight Years in Power, שזה אסופת מאמרים שלו, אסופת מאמרים, אגב, מצוינת, כן מתרגמים לעברית, וזה יצא השנה בקיבוץ המאוחד.
כן.
אז כן יש, כן יש, זה משהו, אולי פשוט הם קראו את הספר ואמרו שהוא לא מספיק טוב. אגב, אני לא הופתע. אני קצת קראתי, אחרי שקראתי אותו, קצת קראתי עליו ביקורות, וראיתי ש... אתם מכירים את זה שאתם קוראים ביקורת ואתם מרגישים שהמבקר לא רוצה להגיד שהוא לא אהב את הספר, אבל אתם מרגישים שזה מה שהוא באמת חושב.
מה זאת אומרת? כתבנו כאלה.
בדיוק. אז בדיוק, זו התחושה. אז אני, במקום מושבי בלונדון ובשפה העברית שאני מדבר, לא אכפת לי להגיד שאני לא אהבתי את הספר הזה.
אוקיי. הספר הבא?
זהו, אז זהו. הספר הבא... אני כבר רוצה להתנצל מקהל המאזינים על השם של הספר. הוא נקרא The Faggots and Their Friends Between Revolutions. בתרגום חופשי זה המתרוממים וחבריהם.
רגע, רגע, לא שמעו טוב. המתרוממים וחבריהם?
בין המהפכות.
בין המהפכות, אוקיי.
כן, כשהעליתי ציטוט ממנו לאינסטגרם שלי, אז קיבלתי אזהרה שפוסטים דומים נמחקו, אז הם ממליצים לי להימנע מזה, בגלל המילה מתרומם, אבל הם בסוף לא מחקו, אני אמר להגנתם.
אוקיי.
עכשיו, זה ספר, זה באמת, זה ספר שהגעתי אליו במקרה, אני ראיתי אותו, אני אפילו לא זוכר איפה ראיתי את השם שלו איפשהו, והשם יד תפס אותי וישר, בלי בכלל להתבלבל, ישר הלכתי וקניתי אותו, וזה באמת איזה מין אוצר כזה, אין לי... קשה לי להסביר עד כמה זה מוזר שלא שמעתי עליו קודם, כלומר אני מאוד מעורה בספרות להטאבית, בספרות קווירית, ובכל זאת השם הזה לא הגיע אליי קודם, זה ספר שיצא ב-77, שנים אי אפשר היה להשיג אותו בשום מקום, ועכשיו הוציאו אותו מחדש לכבוד 50 שנה למהומות סטונוול, כתב אותו לארי מיטשל, שהוא היה סופר ומול אמריקאי הומו, שכתב והוציא הרבה ספרים בשנות ה-70 וה-80, שעוסקים בחוויה הזאת של גבר הומו בארצות הברית. עכשיו, זה ספר שמוגדר כרומן פנטזיה, אבל זה לא ממש רומן, הוא בנוי מקטעי פרוזה קצרים כאלה שלא מתגבשים לנרטיב אחד, אלא כמו מין אגדה במקפאים שמתארת את החיים באימפריה שנקראת רמרוד, שהאימפריה נשלטת על ידי הגברים. עכשיו יש את המתרוממים שחיים בקומונות ועושים סקס וכותבים ויוצרים אומנות ומתכונים למהפכות הבאות, ויש להם את השותפים שלהם, שזה אנשים, זה אנשים שאוהבות נשים, וזה הדרג קווינס. אלה האלייז שלהם בין המהפכות האלה. עכשיו, הספר, הוא מדבר על המון רעיונות, הוא מערער על כל מחשבה פורגנית שאפשר לחשוב עליה. באמת, זה אחד הספרים הכי רדיקליים שקראתי, הוא נועז ומוזר ומופרע, והוא מערער לא רק על הפטריארכיה, שזה כבר כאילו היום באופנה, אלא הוא מערער גם על הרעיון של הורות, בכלל על מבנה המשפחתי, וכמובן גם על המבנה של הרומן, בעצם האופן שבו הוא כתוב. אגב, יש בספר איורים שמשולבים בתוך הטקסט באופן ממש יפה. עכשיו, באמת קשה להסביר על מה הוא, כי הוא מתעסק בכל מיני מין חוויות, רגעים כאלה בתוך האימפריה הזאת, אבל הוא מדבר על כל מיני דברים שאת קוראת ואת אומרת, וואו, מה זה? אז יש לי כאלה משפטים שתרגמתי, נגיד, הגברים הפיצו מחלה בין המתרוממים, שזה אחד הדברים שהם אוהבים לעשות למי שהם מתאהבים. הגברים ירפאו רק את המחלות שהם בעצמם סובלים מהן. כלומר, זה מתעסק ישירות בזמן אמת בעניין הזה של איידס, כן. בנקודת המבט של הומואים על חוסר היכולת של החברה לעזור להם. ועוד משפט שמצא חן בעיניי זה, יש יותר מה ללמוד מללבוש סמלה ליום אחד, מאשר מללבוש חליפה למשך חיים שלמים. זה נראה לי משפט ששווה לאמץ אותו.
נכון. גרפיטי טוב.
אז זהו, אז הספר הזה נקרא The Faggots and Their Friends Between Revolutions של לארי מיטשל.
אולי גם אותו יתרגמו.
אין סיכוי.
כן, אם יש ספר שאין סיכוי שיתרגמו אותו, בואו, זה בדיוק את הספר הזה.
מה הספר האחרון שאתה רוצה לדבר עליו היום?
הספר האחרון זה ספר שירה, הוא נקרא The Tradition, והוא משורר אמריקאי שאני מאוד אוהב, שקוראים לו ג'ריקו בראון. בדיוק אתמול קראתי איפשהו שמסורת, ההגדרה של מסורת זה לחץ חברתי שנגרם על ידי אנשים מתים, זה הצחיק אותי מאוד.
מעולה.
ובספר מה שהוא עושה כאן, הוא בעצם, אני אקדים ואני אגיד, אני מאוד מתקשה לדבר על שירה, בעיקר על שירה באנגלית, אני מרגיש שאין לי את הכלים, אבל אני כן יכול להגיד על במה השירים עוסקים. הם מתעסקים באמת גם בחוויה ההומואית וגם בחוויה של גבר שחור, בארצות הברית, ונקודת המבט היא על כל הרעיון הזה של מסורת. מה זה מסורת? מה הם הדברים שאנחנו קוראים להם מסורתיים? מי הם האבות התרבותיים שלנו? והוא משחק עם זה מאוד יפה שם עם הפירוק הזה של המקום שלו בתור גבר שחור צעיר והומו מול הרעיון הזה של מסורת. עכשיו, ג'ריקו בראון הוא אחד המשוררים הכי לוהטים בשירה האמריקאית העכשווית, הוא זכה באיזה הרמה של פרסים. ואני עוקב אחריו את התקופה, והנה יובל בשבילך, אני אעשה את החיבור הזה כבר בעצמי, שבמובן מסוים, ג'ריקו בראון קצת כורך את שני הספרים הקודמים, את החוויה השחורה של ההתנגדות לממסד הלבן, ואת החוויה ההומואית של ההתנגדות לממסד הפטריארכי.
אני גאה בך, אני גאה בך זה שעשית את זה.
אז מה עם איזה שיר של ג'ריקו בראון? שם מדהים, אגב, ג'ריקו.
אז אני אקרא שיר, דווקא שיר לא מתוך הספר הזה, אבל זה שיר שתורגם לעברית, ואני חושב שהתרגום נהדר, תרגם אותו ניסן כהן, והוא פורסם בגיליון אליקון של שירה חדשה.
אוקיי.
קוראים לו נטיית הלב, אני אנסה לקרוא אותו.
בבקשה.
אני לא רוצה לפגוע באיש, אבל מתפתה לשמוע אחד מתחנן. שני אנשים פעמיים בחודש מתחלקים במגע חטוף בעשרה מלונות. קוראים לזה יחסים רחוקים. הוא אוחז באחד החופים, אני מערער באחר כמו כל אפרו-אמריקאי. אפריקה, עם תנאיה ואמריקה, עם התניותיה. והשחור שנולד באומה הזאת מרצה אותה במציאת שני חצאיה. אני נוטל את חלקי על כתפי. הגבר שלי אף אליי בכדי לגעת. השמיים לצידנו. הייתי רוצה לכתוב שהשמיים מעל עולמו בלבד. לדעת לטעות עכשיו אני מתחיל. המילים הן פירוש חושי של צליל. אני נעשה חכם יותר. אמי מרעידה את ראשה. סבתא שלי נאנחת. כל החושים התבלבלו אצלו. סבתא שלי מתה. היא חיה בי עכשיו. אני שומע את רעד ראשה של אמי בטלפון. מישהו ניתק את הקו המקשר. יש לנו יחסים רחוקים. איבדתי את חצייה בבתי החולים. אלוהים נותן לכל אחד גוף. אלוהים נותן לכל גוף את כאביו. כשהכאב גואב גופי, אני מנסה לחשוב על לא ונבותיי המייסדים, שפגעו בכזאת חוקיות ברכושם, השחור הממזר. אני שונא לומר זאת, אבל כאב אחד יכול להקל על הכאב האחר. מה אתה כשאתה משאיר את הגבר שלך משתוקק? הרופאים מעדיפים לדחוף לי כדורים. הגבר שלי רוצה שיראה רופא. מה אתה כשאתה משאיר את הגבר שלך משתוקק? מה אני עכשיו מלבד שוקה למטוסים? מה שמי? למי שייך שמי בזמן שאנחנו שוכבים? אהובים השאיר אותי עם מילים משתוקקות, עדיין לא כתובות. טס מצד אחד של העם אל מחוץ לעולם. אינני רוצה את העולם. אני רק רוצה ביטוי חושי של אפריקה בצלילים של אמריקה. אותו שיגע בגוף הזה. מודע לחיוו, מודע לברכותיו, לחייזריותו. השם שלי איתי וחושל, שמי, כמועקה. אני בא מכוכב הלכת צרה רעה. אני כאן כדי לאהוב אותך בהפרעה.
ג'ריקו בראון.
מאנגלית, ניסן כהן. באמת מאוד מאוד יפה.
מדהים. אלעד ברנוי.
אלעד ברנוי, אתה גם בחרת את השיר שאנחנו נשמע עכשיו. צריך לראות.
נכון מאוד.
אז Bloody Mother Fucking Asshole. זה לא אתה, זה השם של השיר.
תודה רבה לך על ההצצה הזאת למה שקורה בספרייה בעולם. להתראות. כאן תרבות, מה שקראו חזר, שיר יפה מאוד.
מאוד.
אני קצת הסמקתי מהשם.
לא, אני פשוט לא מאמינה שאתה אומר את זה.
אני מסמיקן ידוע. בגלל זה אנחנו ברדיו. בטלוויזיה, אם היינו, הייתי כל הזמן מסמיק.
סמקת מהשם.
סמקתי.
כמה אתה?
שש מנטלית.
אוקיי.
זה העניין. ואנחנו עוברים לאילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים האחים גרין. שלום אילי.
שלום, שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
אוקיי, אז לאחרונה פיניתי ספרייה, אפשר להגיד שהיא די ציבורית, של החינוכית.
החינוכית?
כן, החינוכית שלנו.
שלנו.
מה אתה אומר? סגרו שם את הספרייה?
זהו, אז...
מה אתה אומר? הייתה שם ספרייה?
הייתה שם ספרייה? נכון, נכון, זה עוד קודם.
נכון, ענקית, ספרייה ענקית פשוט.
מה אתה אומר? אוקיי.
כן. חוויה מאוד 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 מטלטלת רגשית.
רגע, אתה אולי גנבת את קשקשתה ואת כל אלה? כי שמעתי שחופשים אותם.
לא, אבל הייתי שם במחסן תחפושות שלהם כשהגענו, והיה מדהים, באמת, לראות כאילו דמויות.
אני חושדת בך. אם הייתי יודעת שאתה ביקרת במחסן הזה...
בשוק השחור, הדברים האלה היו שווים עשרות אלפים.
נכון.
הלוואי, הלוואי והיה לי את הבובה של קשקשתה. מישהו אולי ישן עם זה היום. הילד של הגנב ישן עם בובה של קשקשתה.
נראה לך שהוא ייתן לילד שלו לגעת בזה, הוא ימכור את זה בדארק נט או משהו כזה.
מצחיק מאוד.
אז מה יש שם בספרייה? מה היה שם, ספרי ילדים? מה...
לא, אז יש שם, זה ספרייה חינוכית, נתחיל מזה, שיש שם ספרים בהמון נושאים שכנראה בתוכניות שהם הפיקו לאורך השנים נגעו בנושאים האלה, המון חינוך, המון שואה, המון תקומה ועם ישראל, תפוצות של עם ישראל בגולה, ספרי הילדים, היה שם חדר שלם שמוקדש רק לספרות ילדים, באמת באמת ספרייה מאוד עשירה, אני חייב להגיד שאנחנו הגענו לאחרי שהמון עובדי החינוכית כבר פשטו על המקום ולקחו המון ספרים.
מה, אנשים פשוט באו ולקחו?
כן,
אגב, היה שם...
מה זה הוציא את זה? זה שלנו. זה של הציבור.
אני לא יודע מה הסיפור שם, אבל אני כן יודע שהמון פעמים שסוגרים ספריות, זה דווקא מעשה מאוד יפה שאנשים יקחו את זה, כי לא תמיד מוצאים מקום לכל הספרים.
כן, זה יהיה בפח אחרת.
תכלס.
כן, זה משהו מאוד גדול לשנע, זה כבד. אז זה מאוד יפה שהמון אנשים באים ולוקחים את זה ונותנים לזה חיים חדשים.
אוקיי. אז מה נשאר לך? מה נשאר לך שם? מה מצאת?
אבל אתה עיניך אחדות בוודאי רואות את מה שאחרים לא מצליחים לראות בהכרח.
כן, אז אני תמיד שאני נכנס למקומות כאלה, זה כמו חנות ממתקים, זה ממש כל פעם העיניים הולכות למקום אחר, אבל בין הרבה ספרי האוניברסיטה המשודרת, הרבה ספרי פילוסופיה, דברים שבאמת צמחנו לקבל, גם מצאתי ספר אחד, שהיה קצת חריג בנוף, זה קטלוג תערוכה, שהתקיימה ב-1945 בצרפת, ממש בסיום מלחמת העולם השנייה, היא נקראת אקספוזיציון קריים היטלריאנט. זה בעצם תערוכה של הפשעים של היטלר.
אוקיי, מדהים.
כן, זה היה בפריז ב-1945, ב-10 ביוני, ממש אחרי שהמלחמה נגמרה, ו... זה אחת התערוכות, מהבדיקה שעשינו, זה אחת התערוכות הראשונות שנערכו עם תמונות אמיתיות של הזוועות של השואה.
בגרן פלא, אני רואה שזה...
כן, בגרן פלא. קטלוג מזעזע. תמונות, באמת, אני שלחתי לכם לינק, אתם יכולים לראות את זה. תמונות שלא ראיתי בהרבה ספרים, לא ראיתי גם בהרבה תוכניות טלוויזיה, באמת תמונות מאוד קשות.
כן, זה עוד לפני שהחליטו לחסוך מהעולם חלק מהתמונות. כן, זה ארדקור מה שהולך פה.
זה ממש ארדקור, היה לי קשה לצלם את זה. לא השתמרו הרבה עותקים של הקטלוג הזה בעולם, כלומר, ראיתי שיש את זה בשלוש ספריות בלבד בכל העולם, וזה נמכר פעמיים לפני זה במחירות פומביות. וזה באמת ממש לא ציפיתי לראות את זה במקום הזה.
רגע, זה נמכר במחירות פומביות בעולם או ברחבי העולם?
זה נמכר פעם אחת בניו יורק לפני כמה שנים, ועוד פעם אחת בצרפת בשנות ה-70. זה מה שראיתי.
ומה השווי של פריט כזה?
זה באזור ה-1,500 דולר.
וואו.
כן.
ותגיד, הציפייה היא שמי שקונה את הדברים האלה באמת יהיה מוסד כלשהו, שיעשה בזה איזה שימוש, כי אתה יודע, תמיד יש את החשש, כשאתה מוכר דבר כזה, שזה הולך לאיזה ידיים של מישהו שהמניעים שלו הם לא תיאורים, שהוא...
לא שעניין של מניעים שלא תיאורים, ידיים פרטיות זה לא מניעים לא תיאורים.
לא, לא רק ידיים פרטיות, אלא אנשים שדווקא שרואים בזה...
נגיד נאונאצים.
נגיד נאונאצים.
זה לא הבעיה, הבעיה היא שזה דבר שצריך להיות מוצג, שכולנו נראה את זה באיזשהו מקום, כמו יד ושם, או מוזרון השואה, לא יודעת איפה, וכל מיני כאלה.
אני, זו שאלה שעולה אצלנו הרבה בדיונים, אני הייתי שמח שמי שיקנה את זה זה מוסדות, אני חושב שדברים כאלה, באמת, דעתי הפרטית היא שדברים כאלה צריכים להיות מוצגים, שכמה שיותר אנשים יחשפו לזה, או למחקרים, או למקום באמת, שלא יגיע בעצם לספרייה הפרטית שזה לא יראה אור יום.
נכון, יותר. בדיוק.
אבל אני כן זוכר, ואני כן חושב שדברים כאלה שווי, ואם הספרייה הלאומית או יד ושם או כל מוסד אחר רוצה לקנות את זה, הוא מוזמן לקנות את זה, ספציפית הפריט הזה יהיה מחר במכירה הפומבית שלנו. במחיר פתיחה די זול, כלומר, $150 זה ממש עשירית מהמחיר שהוא נמכר בדרך כלל במכירות okay. פומביות. אני חושב שמי שרוצה יכול להרשות לעצמו את זה. פתחתי את זה גם מאוד בזול, כי באמת שזה פריט שהגיע מהחינוכית, ו... אני אשמח לדבר גם עם הדלים של עם הבסיס הספרנית בחינוכית אחרי שזה עם אחר, וגם לתת לה כסף בהתאם. אבל שוב, אני חושב שזה משהו שאם יקנה את זה מוסד זה אדיר, אבל אני לא שולט במי קונה את זה.
אני רוצה רק לשאול אותך בהקשר הזה, לא רק בהקשר של איפה זה צריך להיות, אלא האם לפעמים מטריד אותך מה גורם לאנשים להתלהב מפריט כזה? האם זה באמת אותה, אנשים פרטיים, האם זה באמת אותה אספנות, או למדנות, או חקרנות, או שזה איזשהו מניע אחר, שמישהו באמת באמת מתלהב מזה, בגלל הסיבות הלא נכונות נקרא לזה, והאם זה מטריד אותך אצל הרוכש? ואם אתה חושב על זה בכלל?
כן, זו שיחה מאוד אפלה.
אפלה מאוד, כן.
מאוד, כי כשאתה שואלתי את השאלה הזו, נגיד ספציפית לגבי הספר עם הקטלוגים הזוות האלה, אני לא רוצה לדעת לאיפה המוח שלי לוקח את זה, זה לא, אני משתדל לא לחשוב על זה פשוט.
הבנתי.
אם הייתי חושד בכל אספן והמניע להספנות שלו, אני חושב שהייתי מגיע למקומות לא טובים. אני מעדיף שכל אחד מגיע ממניעים תיאורים ושזה יישאר ככה בראש שלי.
אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה על השיחה הזאת, זה נשמע... זה פריט מזעזע, אבל גם, כמובן, מרתק מהבחינה היסטורית וחשוב.
כן. וחשוב.
ראוי שיהיה במוסד באמת.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
מה שקרו, חזרנו עם פינת גנזים לסיום. אנחנו שוב עוסקים בענייני פרסים. נקרא טור אקטואלי מ-1957, טור שכתבה לאה גולדברג המשוררת. קצת אחרי שביסרו על זכייתו בפרס נובל של אלבר קאמי, לאה גולדברג לא שמחה. זה הוביל אותה לערוך דיון עקרוני באיך מחלקים את הפרס הזה, והאם זה עוזר לכותבים, והיא מסבירה שם למה היא מאוד מאוד מוכזבת מהסיפור הזה. אז יובל, מכיוון שאני כבר קראתי את הטור, אני מאחלת לך בהצלחה עם הפונטים המזעזעים האלה. בוא נראה איך אתה עושה את זה.
זה מאוד קטן.
קטן ומרוח.
וגם זה ארוך, ואני הייתי רוצה לקרוא את הכל, אבל אין לנו זמן. אז אני רק נגיד כך.
בוא נתחיל.
נתחיל ונדלג גם. היא מספרת כמה הכתביו חשובים עבורה, וכמה היא אוהבת לקרוא בו, ואז היא אומרת, הנה ביום שהוכרז בעיתונות ברדיו כי ניתן לו פרס נובל לספרות, לא זו בלבד שלא שמחתי על כך, אלא אדרבה, כמעט ונצטערתי. היה זה כאילו נעשה איזה מעשה הונאה, איזו מעילה באמון, משהו שאינו כהלכה לגבי אותה אחריות לאותו דבר בלתי נתפס, שאנו קוראים לו בלעיתים בשם שכבר קשה להעלותו על הכתב, ערכי תרבות. עכשיו היא אומרת, הרגשתי זו לא נבעה משיקולים של סופר טוב יותר, או רע יותר, היא אומרת, פרס גדול, אשר פרס גדול מגיע או אינו מגיע לו לפי דרכו הספרותי. היא אומרת, נדמה לי ככל, שכל אדם בר דעת ובעל אוריינטציה מסוימת בענייני פוליטיקה ספרותית, הקיימת לא רק עם מתן פרס ביאליק או פרס רמת גן, אלא גם בהענקת פרס נובל, שכל בן אדם, מתקשה להאמין שאותו חבר שופטים איננו טועה, לעתים קרובות למדי בפסק דינו, ואיננו מביא בחשבון גורמים שונים ומשונים שאין להם שום שייכות ליכולת האומנותית של מקבל הפרס. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים על נובל, שאנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים את השיקוי שלהם, אנחנו לא המצאנו את הגלגל גם בזה, לאה גולדברג כבר המציאה אותו קודם. אני כמובן אדלג קצת, כי זמננו קצר. היא אומרת, היא מספרת איך הם מעדיפים בכלל, נגיד למשל, סופרים סקנדינבים, וזה לא בסדר. היא מספרת, היא מזכירה כל מיני אנשים שקיבלו את הפרס, ולכאורה זה לא מגיע להם. והיא גם מדברת על, היא אומרת, האם אין דעות חלוקות גם לגבי אותם סופרים שזכו בכבוד הגדול הזה בשנים האחרונות? ודאי מצאו גם אנשים בעלי טעם שיגידו, כי לא בצדק ניתן הפרס לתומס מן או לפוקנר, ולפי שיושבים באותה ועדה בני אדם ולא אלים.
אז למה, אבל מה הבעיה שלהם הפרס לאלבר קאמי?
היא אומרת, אלבר קאמי, על גודל כישרונו, על חשיבותו, על כוח הביטוי שלו, אפשר להתווכח כמו כל סופר אחר. אלא שהעניין הוא לא בכך. הייתי אומרת, העניין הוא מורכב לאין ארוך יותר, מבחינה אישית ואנושית, אף מבחינת סדרם ההגיוני של הדברים. שכן, עד עכשיו לא היה פרס נובל, פרס עידוד לספרות, אלא אדרבה, כמין פרס סיכום היה. מעניקי הפרס היו כמו מברכים על המוגמר. אמנם ייתכן תמיד שסופר פלוני, גם לאחר שעשו אחרים את הסיכום, יפתיע את העולם ביצירה חשובה מאוד ושונה מאוד מכל מה שכתב עד כה, אך זהו לא העיקר, העיקר שכבר נתגבש פרצופו הספרותי, עולמו המחשבתי, שכבר בשל והגיע לבגרות שלמה, ואתה יבוא כל אשר יבוא, אם יהיה טוב יותר או רע יותר. מה היא אומרת על אלבר קאמי? את כל החישובים האלה אי אפשר לייחס בשום עניין ואופן ליצירת קאמי. דווקא הסימפתי, השווה את הלב שבו, היא אותה התהייה שהוא מפרסם, שהוא שרוי באותו תהליך התפתחות, העשוי להעלותו על שלב אחר, העשוי לחולל בו מפנה. היא אומרת, השקפת עולמו המוגדרת למדי עושה רושם שדרושה לו עוד איזה בגרות כדי להגיע להצטללות גמורה. עם כל עצמאותו, הוא חוסה תמיד בצל כנפו של סופר אחר, המבוגר ממנו, כנער היוצא החוצה עם אביו. היא מתארת איך הוא מושפע מדוסטויבסקי, מסארטר, והיא אומרת, הוא צריך להשתפר, לא להשתפר, כמו להתגבש. אני אדלג עוד פעם. כל האותות האלו גם יחד מעורר גם בנו בקוראיו מעין הרגשה של מתיחות, מעין שאלה. מה יצא בסופו של דבר מן הסופר הזה? וברצינותו שהיא רצינות של נער וברענותו חשובה, הוא מניח הרבה מקום לתקווה ולייחולים. והנה בא הפרס הסולידי, הכבד הזה, הוא כמו מעמיד אותו באמצע התפתחותו, במקום שהוא עומד עכשיו, כמו עושה את האיש הצעיר, הבז לכל נוחות בחיים, לבעל בעמיו, לחבר אקדמיה או לגיון כבוד, לאזרח טוב של עולם לא טוב. ואז, ואם כי קאמי עצמו איננו אשם בדבר, אנו חשים משהו הדומה לאכזבה.
אוקיי, אז היא אומרת, הפרס הזה הוא פרס מכובד, שאם ניתן לאדם כל כך צעיר, הוא יכול לייבש אותו. אסירו דאגה מלבכם, שלוש שנים אחרי שכתבה את הטקסט הזה, אלבר קאמי נהרג בתאונת דרכים, ביחד עם מישל גלי מהרמול שלו, הוא היה בן 46, אז לא זכינו לזה ש... לראות איך הוא לא מצליח לכתוב יותר.
זאת אומרת, אולי טוב שנתנו לו את הפרס.
אני לא יודעת, אבל זה מה שקרה. אולי היא עשתה לו עין הרע.
אבל העניין העקרוני הוא...
כן, העניין העקרוני זה משהו אחר.
זה משהו יפה, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על הפרס הזה, גם אנחנו שלא תמיד באמת מסכימים עם ההחלטות ככל שאנחנו יכולים להביע על זה, אנחנו חושבים שזה ראוי. מישהו צעיר שזוכר בו, אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, נתנו לבן אדם צעיר. ולא חושבים על זה, שזה משקולת איומה לשאת על הכתפיים שלך, להיות זוכה פרס נובל. ושזה בוודאי בוודאי משפיע על איך שתכתוב אחר כך, ולא תמיד לטובה, בהחלט לא תמיד לטובה.
אוקיי, אני קשה לי מאוד לרחם על אדם שזוכה בפרס נובל, שהוא נכון, קיבל את נכון. המשקולת הנוראית הזאת על הכתפיים.
גם את וגם לאה גולדברג צודקות, זה נכון.
תודה על האיש שלנו באום. תודה רבה גם לכן עוז ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית, שאנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.